איש מ"ז. הפסוק: הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור. אז מובא במדרש מה שמביא ב-70 לשון, מה זה הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור? ב-70 לשון פרשה לאמור. אומר הסתד אמת, וזה היה הכנה לכיבוש השבעים אומות. כי לוודאי יש שורש לכל אומה, בידי השר שלו. וכתוב במדרש על הפסוק, תהילים לאסור מלכיהם וזיקים נכבדיהם וחבלי ברזל. אז אומר המדרש, לאסור מלכיהם אלו השרים שלמעלה. יש שר לכל אומה, ונכבדיהם וחבלי ברזל אלו המלכים שלמעלה. ומקודם כתוב, רועמות אל בגרונם, חרב פיות בידם. מה הפירוש? היינו לכבוש את השרים שלמעלה, ועל ידי זה בחרב פיות בידם להרוג אותם שלמעלה. וכן כתוב, אתה בחרתנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות. מה הכוונה? אז הוא אומר שיש לכל אומה לשון מיוחדת. זה אפשר 70 לשון. וברור העניין, כמו שאמרו חז"ל, על הפסוק השם מסיני בא, וזרח מסעיר לנו. אז חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לפני מתן תורה, כביכול החזיר מקודם את התורה, החזיר הכוונה חיזר, כן, לתת אותה לשאר האומות. ובערוזל, שמזה עצמו שלא קיבלו את התורה שאר האומות, כתוב, וזרח מסעיר לה, כלומר לזרח מסעיר, זרח לישראל מזה שהם לא קיבלו, עיין שם ולזוהר הקדוש. וכמו כן דרשו במדרש כאן, על הפסוק במשלי, מוכיח אדם חבי חן, ימצא מופיע אדם אחריי, חן ימצא ממחליק לשון, המשל. ודרשו על ההפרש, את הפסוק הזה דרשו על ההפרש שיש, על ההבחנה שיש, ההפרש שיש, בין נבואת משה רבינו לשאר הנביאים. בעניין, שכמו שיש תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והיינו החלק שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, וחלק הקבלה שבני ישראל מוכנים לקבל. בכל התורה יש שני חלקים, החלק שהקדוש ברוך הוא נותן והחלק שבא כביכול מצידם של ישראל. ובאמת ספר משנה תורה הוא הכנה של קבלת התורה. אני אומר, מצד אחד משנה תורה אלה דברים של משה רבינו, אבל כמו שהוא אומר, באמת ספר משנה תורה הוא הכנה, הוא על הכנה של קבלת התורה מצדם של ישראל. ומשני אלו לקחו בני ישראל את הכוח משאר האומות, שכביכול החזיר הקדוש ברוך הוא ניתן להם את התורה. החזיר הכוונה, הקדוש ברוך הוא ניסה, חיזר אחריהם, להינפל להם את התורה, כביכול. ובשני ימים לקחו בני ישראל הכוח משאר העולם, שכביכול החזיר הקדוש ברוך הוא ליתן להם התורה, והיה נמצא להם חלק משהו בצד הנתינה. זאת אומרת, המדרש הזה שאומר, השם מסיני בא וזרח מסעיר לנו, הופיע מעל פרן ונתן לרעבות קודש, שהקדוש ברוך הוא ניסה לתת את התורה לישמעאל, ניסה לתת את התורה לנעשה. אז מה הכוונה? אז הוא אומר, הניסיון של הקדוש ברוך הוא היה לתת להם את התורה, היה נמצא להם חלק משהו לצד הנתינה. זאת אומרת, כמו שהוא אמר, שיש כביכול שתי תורות. יש תורה ניתנת ויש תורה שהיא תורה של קבלה. התורה מצידו של הקדוש ברוך הוא היא תורה שהיא בגדר מתנה. והתורה מצידם של ישראל, היא כביכול התורה שבעל פה, שהיא תורה מצד המקבלים. אז הוא אומר, הניסיון הזה של הקדוש ברוך הוא לתת להם את התורה, בא לבטא את הרצון כביכול שיהיה להם חלק בכל הצד של המדינה. והיה נמצא להם חלק משהו בצד הנתינה ולא זכו לזה. ואותו חלק שכביכול רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה להם בתורה, ממילא עבר אלינו. זה מה שהוא אומר. והיה נמצא להם חלק משהו בצד הנתינה ולא זכו לזה וניתן לנו. וכמו כן אתה וצרח לקח מהם מה שהיה נמצא להם חלק הקבלה, והוא עניין נבואתו של בלעם הרשע. זאת אומרת, הפסוק בא לבטא, זאת אומרת, יש פסוקים שבאים לבטא מצד אחד את הרצון של הקדוש ברוך הוא שיהיה להם חלק בצד של המתנה של התורה, של הנתינה של התורה למעלה למטה, וזה תורה שבכתב, ויש צד של תורה שבעל פה, שכביכול התורה מתגלה באמצעותינו, באמצעות בני האדם, במקרה הזה באמצעותם של ישראל. אז כמו שהיה ניסיון שהתורה העליונה, התורה שבכתב, יהיה לאומות העולם בחלק, והניסיון הזה נכשל. השם מסיני בא וזרח מסביב לעם. לא היה להם חלק בצד של הנתינה של התורה. כמו כן, היה ניסיון לתת להם כביכול חלק בצד של הקבלה של התורה. וגם החלק הזה, גם הניסיון הזה בטל, זה מה שהוא רוצה לומר. וכמו כן, אתה, הוא צריך לקח מהם מה שהיה נמצא להם חלק הקבלה. והוא עניין נבואתו של בלעם הרשע. כי הנבואה היא בחינת הדיבור, ניב שפתיים, והיא הקבלה. זאת אומרת, היכולת של אדם, היכולת של אדם להינבא, כי הנבואה היא בחינת הדיבור ניב שפתיים, והיא הקבלה מה שיש לנביא כוח בפיו להוציא דברי נבואה. וזה הכוח ניטל מהם עכשיו, אתה. וזה מה שכתוב במדרש, חן ימצא ממחליק לשון הוא גם כן כנתבהר לאל, שמחליקת לשונו של אותו רשע נמצא אכן למשה רבינו עליו השלום. זה הביאור במדרש. המדרש מביא את הפסוק הזה. מוכיח אדם אחריי, כן ימצא ממחליק לשון. אז מוכיח אדם אחריי. זאת אומרת, משה רבינו הרי אומר בפסוק הזה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בערבה, בער, כן? מול סוף. אז חז"ל דורשים, כמו שרש"י מביא, שלמעשה יש פה תוכיחה. משה רבינו מוכיח את ישראל. כל מילה היא בגדר תוכיחה לישראל. הוא מוכיח אותם ברמזים. אז כתוב במדרש, מוכיח אדם אחריי, חן ימצא או חן ימצא ממחליק לשון. זאת אומרת, מי הוא המוכיח אדם? המוכיח אדם משה רבינו. ממה הוא מצא את החן? ממה הוא זכה בחן? הוא זכה בחן מאותו אחד שהוא נקרא מחליק לשון. ומי הוא אותו מחליק לשון? מחליק לשון הוא בלעם. כי בלעם למעשה, באמצעות הנבואות שלו, מגלה את דבר השם. וזה גילוי דבר השם שבא באמצעות הנבואה. זה כמו שהוא אומר. כמו כן אתה הוא צריך לקח מהם מה שהיה נמצא להם חלק הקבלה, והוא עניין נבואתו של בלעם הרשע. כי הנבואה היא בחינת הדיבור ניב שפתיים. והיא הקבלה מה שיש לנביא כוח בפיו להוציא דברי נבואה. וזה הכוח ניטל מהם אתה, וכן ימצא ממחליק לשון, הוא גם כן, כנתבהר לאל, שמחליקת לשונו של אותו רשע נמצא אכן למשה רבינו עליו השלום. ולכן התורה מדייקת לומר, מיד אחרי כן, אלה הדברים שדיבר משה על כל ישראל, כן? הועיל משה בירת התורה הזאת לאמור, אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי,
ואת אוג מלך, את אוג מלך הבשן. אז הוא אומר, ולכן אחרי הכותו וכולי, שבוודאי היה נמצא שורשים גדולים באלה המלכים, סיחון ואוג ובילן, ואחר מפלתם נמסר כל הלשונות וכוחם של השרים שלמעלה ביד משה רבינו עליו השלום ובני ישראל. כמו שכתוב בפסוק, וירש זרחה את שער אויביו, ומה הכוונה שער אויביו? הם השבעים שרים שלמעלה. ובכוח זה, אחרי שהם ירשו את הכוח של 70 השרים שלמעלה, בכוח זה ירשו את ארץ ישראל שלמטה. אומר השפת אמת, ולכן על ידי עזיבת התורה נתגרשנו משם. זאת אומרת, כיוון שכל זכותם של ישראל, כל זכותם של ישראל בכיבוש הארץ הייתה מכוח זה, שירשו את הכוח של כביכול היה מכוון, הכוח של 70 האומות, שהיה מכוון, החלק של אותם 70 אומות, כביכול עבר לישראל, וזה מה שאפשר להם את ירושת הארץ. אומר השפת אמת, ולכן על ידי עזיבת התורה נתגרשנו משם. כמו שכתוב במדרש איכה, שירמיהו שואל, על מי עבדה הארץ? הפסוק ידוע, על עוזבם את תורתי. כי כל כוחן של בני ישראל בתורה, ומצד השורש שיש לכל המקומות בתורה, ירשו החלק שלמטה. זאת אומרת, יסוד, כל כוחן של בני ישראל, ממה הוא נובע? מכוח התורה. ומצד השורש שיש לכל המקומות בתורה, ירשו את החלק שלמטה. וכשעזבו את התורה, ממילא עבדה הארץ. וזה מה שכתוב בפסוק, וחרות עמו הברית לתת להם את ארץ נען. מה הכוונה וחרות עמו הברית לתת להם את ארץ נען? מה זה וחרות עמו הברית? הוא השורש שבשמיים, שזכו האבות בזה. אחר כך לתת לזרעו הוא חלק ארץ ישראל של מטה. בקיצור, היסוד מתחיל עם הלמעלה. וכשמשתלטים על, כשיש השתלטות על השורש, אפשר אחר כך כבר לזכות בענפים. אבל אם אין את השליטה בשורש, אין את השליטה ביסוד, והיסוד הוא אומר, זה לא הלמטה. הלמטה זה ענף, אבל השורש כביכול הוא בלמעלה. אז כשישראל רוצים לזכות בארץ ישראל, הזכייה שלהם בארץ ישראל נובעת מהיכולת שלהם להשתלט על אותם 70 שרי מעלה. ולכן, בתחילת ספר דברים, כשהם עובדים, הם עומדים לפני הכניסה לארץ, אומרת התורה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. אז כמו שהוא אומר, המדרש מדגיש שהיכולת שלו, כל היכולת של ישראל בכניסה לארץ, נובעת מצד זה שהשתלטו על אותם 70 שרים. וזה הפשט, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. מה זה הועיל משה באר? אז אומר רש"י, ב-70 לשון פרשה להם. מה זה ב-70 לשון פרשה להם? אומר השפת אמת, זה לא סתם ב-70 לשון פרשה להם. 70 לשון פרשה להם, הפירוש הוא, יש פה השתלטות, או קבלה של כוח, של אותם 70 לשון. זאת אומרת, אותם 70 לשון החזיקו כוח. הם החזיקו בארץ ישראל מצד שהיה להם איזשהו חלק בתורה. ואת החלק הזה בתורה, כביכול, משה רבינו רוכש עוד לפני הכניסה לארץ, ומכוח זה, ישראל אחר כך יכולים להיכנס לארץ. זה הביאור שלו במדרש. הלאה, במדרש, איכה ישבה בדד, העיר רבת ים. אז מביא המדרש על הפסוק הזה, מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. כתוב, מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. וזה מדרש על הפסוק, איכה ישבה בדד. אז אומר, קודם שנגלו בני ישראל, זה לשון המדרש, קודם שנגלו בני ישראל היו הם יחידים, והשכינה יחידה, וכשנגלו נעשו מניע אחת, וכשגלו חזרו כל אחד יחידי. עיין שם בפתיחתא למדרש איכה. הפתיחתא זה הפתיחה. יש למדרש איכה, לפני ביאורי הפסוקים, יש פתיחה, פתיחה לכל המגילה. אז אחד הביאורים בפתיחה לכל המגילה זה הביאור הזה. כתוב איכה ישבה רדד. אז המדרש מביא את הפסוק, מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות. קודם שנגלו הפסוק מוציא אסירים בכושרות, הגמרא דורש את הפסוק הזה על יציאת מצרים. על יציאת מצרים כתוב מוציא אסירים בכושרות, אז חז"ל דורשים בבכי ובשירות. יש כמה דרשות. לדרשה אחת בכושרות הכוונה בחודש כשר, שהוא לא קר ולא חם, חודש האביב, שמור את חודש האביב, כן? יום צאתה ממצרים. אבל כתוב, לפני שכתוב מוציא אסירים, זה בני ישראל, יצאו ממצרים, היו אסורים ממצרים. אבל כתוב לפני כן, מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. זאת אומרת, לפני שהם יצאו, הם היו יחידים. לפני שהם יצאו, הם היו יחידים. אומר המדרש, לפני שהם יצאו, הם היו יחידים. אבל אחרי שיצאו, פסקו מלהיות יחידים. הפכו להיות ציבור שלם, עם שלם. אומר המדרש, קודם שנגלו בני ישראל, היו הם יחידים. והשכינה הייתה יחידה. כן? וכשנגלו, כביכול, היציאה ממצרים, הגאולה, היא כביכול מצב של זיווג, שבין קודש הבריחו לבין עם ישראל. וכשנגלו, נעשו מניעה אחת, וכשגלו, חזרו כל אחד להיות יחידי, כביכול אותה יחידות שהייתה לפני הגאולה, לפני גאולת מצרים, חזרה בשעת החורבן. וזה מה שכתוב, איכה ישבה בדד, העיר רבת ים. מה זה בדד? יחידה, לבד. לבד. זאת אומרת, זה ביטוי של החורבן, משום שהמציאות של הגאולה היא כביכול מציאות של זיווג. והמציאות של החורבן היא על ההפך, כן? יחידה, איכה ישבה בדד. והעניין הוא, אומר השפת אמת, והעניין הוא כי מגילת איכה היא גם כן מכלל התורה. חלק מהתורה, חלק מהכתובים. וגם זה עדות על בני ישראל כי הם עתה, וגם זה עדות על בני ישראל. המגילה היא עדות על בני ישראל. כי הם עתה פלג גופה, חצי גוף. כביכול הם חלק, הם לא שלם. ובאמת אין לנו מציאות בגלות, בחסרון ארץ ישראל ובית המקדש. את מציאות של עם ישראל בגלות היא לא מציאות. כן? וזה שכתוב איכה ישבה, כי כך צריך להיות בכל איש ישראל, שלא ימצא לו מקום כלל בגלות. איכה ישבה? מה, ישייך בשיעור מציאות של ישיבה? לא שייך. ובכלל ישראל ודאי גם. זאת אומרת, הוא אומר, כך צריך להיות כל יהודי. אבל בכלל ישראל ודאי שזה כך. מה שייך? אין מציאות של כלל, של אומה, כשהם בגלות. וזה שכתוב מוציא אסירים בכושרות, כמו שאמרתי, דרשו חז"ל בכי ושירות. חז"ל דורשים, מוציא אסירים בכושרות, אחת הדרשות היא, מה זה בכושרות? מה זה מוציא אסירים בכושרות? אז חז"ל דורשים כביכול שתי מילים, בכי ושירות. יש פה ערבוב של בכייה עם שיר. מוציא אסירים בכושרות, חז"ל דורשים, יש פה תערובת של בכי ושל שירות. וכמו כן, בחיבורן של בני ישראל עם השכינה, שהגם שאנו בגלות והחיבור נפסק, איכה ישבה בדד. אנחנו יחידים. בגלות אין מציאות של כביכול זיווג בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. מכל מקום עדותי מצד הבכייה, כמו שהיה בזמן המקדש מצד השירה. אז אומר השפת אמת, מה זה בכושרות? חז"ל דורשים בכי ושירות. מה זה, אז הפשט הפשוט בכי ושירות כביכול, בשעת היציאה ממצרים היה גם בכי והיה גם שירות, אבל השפת אמת אומר לא. בכי היה לפניכם, ושירה הייתה אחריכם. אז יש פה מצב, ושני המצבים, גם המצב שבו כביכול המצב של הנתק, וגם המצב של הזיווג, שניהם מעידים על 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 הקשר שלנו עם ריבונו של עולם. כמו שהמצב של הזיווג מעיד על קשר, גם המצב של היחידיות זה גם כן מעיד על קשר. זאת אומרת, זה שישראל אין להם מציאות אלא כשהם נגלים, זה עצמו מעיד על כך שהם הם, הם שייכים לריבונו של עולם. זאת אומרת, כמו שהמציאות שבה יש כביכול זיווג, קשר, כן? הקשר שבישראל הקדוש ברוך הוא ניכר, אז גם 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 החוסר מציאות זה גם כן ראיה. אין לישראל מציאות אם הם לא במצב של גאולה. זה עצמו מעיד על היותם משהו מיוחד. איזה עם אחר אין לו מציאות בגלל שהוא במצב שהוא לא נגאל? ישראל, כשהם נמצאים במצב של חורבן, בטלה המציאות שלהם. זה מה שהוא אומר, מוציא אסירים בכושרות, בכי ושירות, וכמו כן בחיבורם של בני ישראל עם השכינה, שהגם שאנו בגלות והחיבור נפסק, מכל מקום עדות היא מצד הבכייה, כמו שהיה בזמן המקדש מצד השירה. וזה מה שכתוב, נהפך לאבל מחולין. נהפך לאבל מחולין, וכמו שכתבתי במקום אחר, שיש עבודה עתה מצד התשוקה ורוב הבילות, כמו שהיה אז בשמחה ובמחולות. וזוהי מגילת איכה. מה זה נהפך לאבל מחולינו? אז אומר השפת אמת, אפשר לפרש את הפסוק הזה כפסוק שבא להראות את השינוי. נהפך לאבל מחולינו. אומר לא, כמו שכשיש מצב של גאולה, ישראל במחול, והמחול במצב של גאולה זה חלק מעבודת השם. הוא אומר, חס ושלום, במצב של חורבן, אז האבל הוא גם כן עבודת השם. כמו שהמחול הוא עבודת השם במצב של גאולה, אז כך גם האבל הוא עבודת השם במצב הפוך, במצב של חורבן. נהפך לאבל מחולנו. זה מה שהוא אומר. אז המחול משמש עבודה, וגם האבל. זה מה שהוא אומר. וזה עם מגילת איכה, כמו מגילת שיר השירים. זאת אומרת, צריך להבין שכמו שמגילת שיר השירים זה עבודה, מדוע היא אומנם שיר, אבל זה כשכביכול יש את היחס המיוחד, שבא לידי ביטוי היחס המיוחד שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. הוא אומר גם להפך, גם מגילת איכה היא עבודה, גם זה עבודה. זה בכי וזה שירות, כמו שהוא בזיווגים שלמטה בכושרות. כן.
מה, איך הפתיחה של
המתכתב? קודם שנגלו בני ישראל, היו הם יחידים והשכינה יחידה. כשנגלו, נעשו מניה אחת. וכשגלו, חזרו כל אחד להיות יחידים. תף ויש ממחת, במדרש. אומר המדרש, זה קטע גדול, אז אולי נראה קטע יותר קטן. נעבור לתף ושממתת, תף ושממתת. במדרש, דבר אחר, אלה הדברים, אומר המדרש, רבנן אמרי, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כיוון שקיבלו תוכחותיך, צריך אתה לברכן. זאת אומרת, אמרנו, תחילת הפרשה היא תוכחה לישראל, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כיוון שקיבלו תוכחותיך, אתה צריך לברך אותם. אומר לו משה, לקדוש ברוך הוא, לעתיד אני אברך אתכם. לעתיד אני אברך אתכם. עיין שם, דיני כתיב, בסוף השם אלוהיכם, יוסף עליכם ככם, 1,000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. והכן דיבר? כתוב, השם אלוקיכם, יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. שואל השפת אמת, איכן דיבר? לכן פירש המדרש, כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה שיברך אותם על ידי שקיבלו התוכחה. אז, 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 אז משה אומר, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. ויתכן לפרש, כי משה רבנו עליו השלום אמר, יוסף עליכם משלי, שקיבלו התוכחה שלי, כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אחרי שקיבלו את התוכחה שלך, אתה צריך לברך אותם. ויברך אתכם כאשר דיבר לכם פירוש התוכחות, שהקדוש ברוך הוא מוכיח את בני ישראל בתורה. כי דברים, רואים, הרי מחזל רואים, כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, בערבה, בער, בשפלה ובנגב ובחוף הים. אז חזל אומרים, מה זה הדברים? הדברים הם דברי תורכה. אז רואים שכשמדובר על תורכה, מדובר על דברים. אז אומר השפת אמת, אז זה מה שכתוב. יוסף עליכם, יוסף השם עליכם ככם אלף פעם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אחרי שקיבלו את התורכות שלך, תברך אותם. אז אומר משה רבינו, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם מה שהוא דיבר. הרי גם הוא הוכיח. ומה הוא לימד אותי עכשיו? שכשמוכיחים מישהו והוא מקבל את התוכחה, צריך לברך אותו. נו, אז עכשיו שהוא יברך, הוא גם כן הוכיח. אז אחרי שהוא, כן, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. מה זה לשון כאשר דיבר לכם? אומר השפת אמת, דיבר לכם זה אלה הדברים. דיבור נקרא תוכחה. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא לעתיד, שיקבלו בני ישראל כל התוכחות, יתברכו מפיו של הקדוש ברוך הוא. והנה דברים נקראים דברי תוכחות, היינו כשעושים רושם. עכשיו מוסיף עוד נקודה. המילה דברים היא בגדר דברי תוכחה, אבל רואים כאן במדרש יסוד נוסף, שכתוב אלה הדברים אשר דיבר משה, ומשה והקדוש ברוך הוא אומר לו, כתוב במדרש, הם קיבלו את התוכחות שלך, תברך אותם. איפה כתוב שהם קיבלו את התוכחות? איפה כתוב שהם קיבלו את התוכחות? אומר השפת אמת, אז אני רואה מהמדרש הזה, שאם התורה משתמשת בביטוי דברים, זה לא רק שדברים זה דברי תוכחה, אלא אני רואה במדרש הזה שדברים, המושג דברים, זה דברי תוכחה שהשומע קיבל. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, הם קיבלו את התוכחות שלך, תברך אותם. ולכן אין אדם יכול לדעת זאת. למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד את זה למשה רבינו? שרבנו לא יודע את זה לבד? אם המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הם קיבלו את התוכחות שלך, אתה צריך לברך אותם, סימן שהקדוש ברוך הוא היה צריך לגלות לו את זה. כן? זה מה שהוא אומר. ולכן אין אדם יכול לדעת זאת. רק הקדוש ברוך הוא אמר למשה, שקיבלו בני ישראל התוכחות, וצריכים להתברך. ואותם הדברים של משנה תורה, הם דברי תוכחות לכל הדורות. זה לא רק לאותו דור. כמו שכתוב, בלשון של הפסוק, אשר דיבר משה אל כל ישראל, כתוב במדרש, על הפסוק הזה, נאמנים פצעי אוהב. מי הוא האוהב? נאמנים פצעי אוהב. הפשט הפשוט, נאמנים פצעים שפוצע, איך כתוב? טובה תוכחת. טובה תוכחת, טובה תוכחת מגולה, מאהבה מסותרת. הפירוש הוא, משה רבינו אוהב את ישראל. משה רבינו אוהב את ישראל, והאהבה שלו, האהבה שלו את ישראל, היא גורמת לכך שהוא מוכיח אותה. אז זה מה שכתוב, נאמנים פצעי אוהב. זה פצעים, הוא פוצע את ישראל. אבל הפצעים האלה הם פצעים שבאים מתוך אהבה. פצעי אוהב. אז אומר המדרש על משה רבינו, שהוכיח את ישראל, ובסוף הוסיף להם ברכה. וגם תחילה מתחיל אלה הדברים, ספר דברים, מתחיל באלה הדברים, ומסיים בזאת הברכה. ונאתרות נשיקות שונא, זה המשך הפסוק, נאתרות נשיקות שונא, בלעם התחיל בברכה, ולבסוף הכשילם, עיין שם, ובאמת כל התוכחות שבתורה הם לטובת בני ישראל. וכתוב, בדברים לא יוסר עבד, עבד, אבל מוסר בני ישראל שנקראים בנים, עבד אי אפשר לייסר בדברים. עבד צריך מכות, אבל בן אפשר לייסר אותו בדברים. כן? אבל מוסר בני ישראל שנקראים בנים ובדברים. ולכן אפילו חייבי מלכויות שבתורה היו בקריאה. המשנה במכות אומרת, כן? שכשמלכים אדם בבית הדין, אז אחד מהדיינים קורא, והשני מכה. בשעת ההלקאה קוראים. למה קוראים? אז הוא אומר, ולכן אפילו חייבי מלכויות שבתורה היו בקריאה, כמו שדרשו חז"ל בפסוק, ביקורת תהיה. חז"ל דורשים על זה ביקורת, בקריאה תהיה. וקראו, אם לא תשמע, בקול השם אלוקיך. כן? הוא מסיים שם בפסוק, במכות שלוש, כן? ונאמנות. מכות גדולות, סליחה. מכות גדולות ונאמנות. והוא כמו שכתוב, נאמנים פצעי אוהב, כי בסופו של דבר המלכות האלה הן מלכות לטובה. ואמרו חז"ל, מכות נאמנות, למה המכות נקראות נאמנות? גדולות ונאמנות, למה הן נקראות נאמנות? נאמנות הן בשליחותם. זאת אומרת, יש מושג שנקרא עבד נאמן. למה המכות נקראות נאמנות? נאמנים פצעי אוהב. למה הן נקראות נאמנות? היינו שפועלים בנפשות בני ישראל להשיבה מלווים של השמיים. וזה שכתוב במדרש, כי השם הוגה על כל פשעיה. הפסוק באיכה, השם הוגה על כל פשעיה. יכול על מגן, אומר המדרש. בפוש יכול על מגן. לחינם, אין לזה תועלת. תלמוד לומר על רוב פשעיה. פירוש שלא לומר כי הם רק עונשים ונקמות, כמו שהקדוש ברוך הוא מכה את הגויים. אצל הגויים זה רק עונש ונקמה. אבל בישראל זה לא רק, זה לא, שלא לומר שהמכות שישראל חוטפים הם עונש ונקמה. רק שהם גוברים על רוב פשעים וסופם להחזירם לבני ישראל למוטב, כמו שכתוב, על כל פשעים חסי אהבה. והיא תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. כן? זאת אומרת, כשאוהב מכה, אז למכות האלה בסופו של דבר יש תכלית. זה לא רק מכות של נקמה. זה מכות שבסופו של דבר מחזירות את מי שצריך להחזיר אל הדרך הנכונה. עד כאן.